פרק ממתת. בחינת המצוות ובחינת התורה. עניין טרנד המשיחי, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, הוא שמשיח בן יוסף בא לעורר את הלבבות לקיום המצוות. המצווה הראשונה שיעורר עליה תהיה מצוות יישוב ארץ ישראל. וממנה יבואו לקיום שאר מצוות התורה. מתוך כך משיח בן דוד בא לעורר את הלבבות ללמוד התורה, כמו שאמרו במדרש קהלת, תורה שלנו הבל לפני תורתו של משיח. החלוקה הזאת של שתי המשיחים, שתי התורות של המשיחים, אחת שבמרכזה עומד המצוות, זה נובע מהתכונה של משיח בן יוסף. שמשיח בן יוסף עניינו לגלות את הלבוש, והתורה היא האור, היא לא הכלי, וזה עניינו יותר של משיח בן דוד. וכמובן שכל אחד צריך את השני, ועוד נראה שזה לא רק איזה צורך אלא זה התאחדות, כפי שכבר הזכרנו כבר כמה פעמים, שמשיח בן יוסף הוא לא רק הקדמה למשיח בן דוד, אלא הוא מהווה העץ אחד, התשתית שממנו יוצא משיח בן דוד, שבסופו של דבר נשאר אותו תשתית. זה התאחדות, זה כמו הרכבה, שאחר כך מתאחדים, אז יש איזה גן יותר משתלט, שהוא בראש, אבל הבסיס, היסוד, הוא נשאר. אז מצד התכונה של משיח בן יוסף, שרואים אותו ברחל, יפת מראה ויפת תואר, רואים אותו ביוסף עצמו, ועשה לו קטונת פסים, שיש לו את ההערה מתוך עצם הלבוש. הלבוש שלו בעצמו, יש לו את הפסים. הלבוש בה הידיעה זה הארץ. המלכות, הדנות, המלכות, התחתונה, האחרונה של שם הוויה, בגדול, האם של כולם זה ארץ ישראל, ומתוכה התפרטות של כל המצוות. ולכן, יש לנו כל כך הרבה מצוות שתלויות בארץ, ולכן גם שאר המצוות שהן לא תלויות בארץ, אומר הרמב"ן, אבל עיקר יישומם, קיומם, זה בארץ ישראל. משום שהמצווה היא נר. המצווה היא הערה מתוך הלבושים, מתוך העולם הגשמי, מתוך המלכות, מתוך הארץ. איזה ארץ מסוגלת, מזוככת, להאיר מתוך גשמיותה, זה ארץ ישראל בלבד. כאן אנחנו עושים איזו השוואה, מה אנחנו עושים? נראה שהרב חרל"פ עומד על כך, על ההשוואה הזאת. שהתעוררות ארץ ישראל ביסודה זה דווקא משיח בן יוסף. לכן במרגלים, יהושע בן נון, למטה יוסף, ולכן מי שפתח את שעריה של ארץ ישראל זה דווקא יהושע, גם כן, משיח בן יוסף. מי שבסופו של דבר גם יפתח את השערים של המלכות, גם כן שאול, שגם כן מבניה של רחל. אבל השערים יריחו, שהיא הסוגר של הארץ, מי שיכול להיכנס לתוך ארץ ישראל, מי שיכול להפיל את החומה, את הלבושים, השכבה שמכסה על החומריות שצריך לחדור בתוכה, להאיר מתוכה, זה דווקא יהושע. להעיר שהכלי הוא כבר לא מהווה חציצה, אלא להפך, הוא מהווה משרת. התורה היא עצמיות האור, והמצוות הם הכלים של האור, כי נר מצווה ותורה אור. ולכן שאול המלך, שהיה בבחינת משיח בן יוסף, היה נחבא אל הכלים בדווקא, ולא גלה מסכתה. כאן הרב נותן לנו התבוננות מתוך הגמרא הזאת בעירובין. אנחנו נוטים ללמוד את הגמרא הזאת כפלוס ומינוס. שאול לא היה גם נחת, דוד המלך, למעלה למעלה, הוא היה מגיע למסכתה. כאן הרב מביא אותנו להתבוננות מעמיקה יותר, שכל אחד זה הפלוס שלו. כפי שלמדנו בנתיב התורה, הגודל שבכותן זה המצווה. לפעמים אתה צריך דווקא נר כדי להאיר את החורים, את הסדקים. ורק אור ל-14 בודקים את החמש לבנים. לא יעזור השמש בצהריים. לא יעזור שום דבר. מה שיכול לעשות מצווה, לפעמים תורה לא יכולה לעשות. ולכן מצווה שהיא לא יכולה לעשות על ידי אחרים, אין. התורה שהיא כנגד כולם, היא נדחית לרגע משום קיום המצווה. אז כך, באותה התבוננות, הרב כאן, הרב חרלפ מאיר את עינינו בגמרא הזאת בעירובין. שאול המלך בדווקא הוא לא מגלה מסכתה, משום שכל העניין שלו זה נחבא אל הכלים, זה מתוך הכלי. זה בהרחבה. ודוד המלך, שהוא בחינת האור, אז הוא בדווקא גלה מסכתה. שני הכוחות גם יחד נצרכות. הוא ממשיך. זהו ההבדל שבין שילה לירושלים. שילה שהייתה בחלקו של יוסף היא בבחינת המצוות. ירושלים שהייתה בחלקו של יהודה היא בבחינת התורה. שעליה נאמר, וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם. וכאשר המצוות יש להם גבול וזמן, והתורה אין לה גבול וזמן, לכן נקראת שילה מנוחה. ייתכן שיש מנוחה רק מתוך דבר תחום. גם הזמן של שילה, 300 שסת שנים, וירושלים נקראת נחלה, ומשם לא פוסקת הקדושה מעולם. נחלה, יש לזה המשך. נוחלים זה כנחל. מעיין המתגבר, הוא נחל שאינו פוסק. אין איזה פסיק. הוא נפטר, לא. אופ, יש לו יורש. אבל הוא לא עשה מעשה קניין, לא צריך, זה מעליו. זה נוחל. יש איזו תכונה של נחלה שלא פוסקת לעולם. אבל הוא בלי ילדים, לא, זה חוזר. יש איש מישראל שאין לו גואל, הנחלה לא פוסקת לעולם, וציבור לא מת. וזה הבחינה של התורה שאין הנחלה, מה שאין כן בשילה. כאן הרב עושה איזו תפירה, הוא תופך שתי אמרות חז"ל, כפי שחז"ל דרשו בזבחים, כי לא באתם הדעת על המנוחה ועל הנחלה, יש לזה כמה דרשות, אחד מהמנדי אמרים, המנוחה זה שילה ונחלה זה ירושלים, אז הוא אומר, זה הכוונה בסוף ברכות, בסוף מועד קטן, שתמיד חמים אין מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. תמיד חמים מצד התורה שבהם אין להם מנוחה, אלא רק נחלה, לכן הם הולכים מחיי לחיי, מצד שהתורה אין לה הפסק. אז אנחנו יכולים להמשיך את הקו של הרב. שנגיד שזה שזוכים, מי ששומע שבת כהלכתה, זוכה לנחלה בלי מצרים, זה דווקא בחינת יעקב, שהוא בחינת התורה. שאז הוא זוכה למדרגה שימי עולם הבא, שזה לא יום שכולו טוב, יום שכולו ארוך. אז גם ארץ ישראל היא פתאום בחינת ארץ העליונה. שגם יש בתוך ארץ ישראל איזו בחינה של תורה שהיא גם כן, דווקא מתוך שיעקב אבינו כאן עושה תיקונים, עירוב, שהוא בבחינת לתחם את המקום, אז זה רק השער לירושלים של מעלה, שהיא בבחינה של בלי מצרים. זה נאמר בסוגריים, שזה לשיטתו זה מסתדר. אבל על עצם הרעיון, נחזור אליו גם מתוך הפרק הבא. מתוך ההתבוננות של שני המשיחים, והתפקיד של כל אחד ואחד, ממשיך הרב ואומר, כי כמובן זה ליקוטים, אבל הרב זוסמן, שאגב הרבה בפני עצמו, כאן לא בכדי סלנות פרק נון לאחר ממתת, ישראל מצד עצמם אין להם ירידות, ורק עשיו וחילותיו שהם שאר אומות העולם מתאמצים להפיל את ישראל ולהביאה מדי ירידות, שפלות, שפלות, המעגבות בעד עלייתם. והכוח הלוחם כנגדם הוא יוסף הצדיק, סתנו של עשיו, שיש לו הכוח לעצור את ישראל שלא ייפלו ממדרגתם לגמרי. זהו עניין תחי המשיחין, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף מציל את ישראל מן הירידות, ואחריו המשיח בן דוד לרוממם למדרגות נשגבות ולעליות שלהם נפסקות לעולם. יש זוהר, פרשת משפטים, אנחנו מכירים את המדרש שהנחש הקדמוני קינה באדם הראשון פני חווה. זה מתאים, חווה זה, אישה זה הלבוש של האדם, אבל בזוהר לא כתוב פני חווה, אלא כתוב שלנחש הקדמוני לא היה לבוש, והוא מתקנה באדם הראשון שיש לו לבוש. בנחש הקדמוני יש פער בין הצד החומרי שבו, בסדר, אין לו לבוש, אבל הוא נחש. אבל גם ביצירה שלו, היצר הוא צורה שכזה, שרק יצר הטוב הוא יכול לקחת את הצורה, להעלות אותה לטוב. הצורה, היצר, זה הלבוש. והנחש הקדמוני יש לו פער שהצד השפל של הלבוש שלו, של הצורה שלו, מנותקת לתוך שלו, לבריאה שלו. הרי גם הוא נברא ברוח פיו כל צבאה, אלא יש כאן נתק. הוא מתקנה באדם שהוא מעלה את הלבוש שלו ומחציא אותו. גם השמה הזוהר ממשיך, איך הוא מחציא אותו? הוא הולך ללבוש של האדם, לחווה, ואומר לה, נכון, הוא מזייף בדברו של הקדוש ברוך הוא, נכון, אמר אלוקים שלא תאכלו מכל עץ הגן, והזוהר צועק, אמר, לא נכון, זה לא מה שאמר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר, כן תאכל. עצם האכילה זה גוף הלבוש, שעצם האכילה הגשמית, אנחנו עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר, כן יש תיקון הלבושים, יש כן תיקון האכילה, והוא אומר, לא, נכון שיש ניתוק, מיני הוא במומו פוסל. ככה ממשיך הזוהר הקדוש. כאן הדברים ממש מקבלים משנה תוקף לאור הפרק הקודם. משיח בן דוד, שהוא התוך, הוא למעלה, אין לו בכלל שיח עם הנחש הקדמוני. מישהו מיני ובא, מישהו כלי אומנותו, זה יוסף הצדיק. שיש לו, גם הנחש זה השמש, כן? יוסף הצדיק, היסוד זה היינוח. וגם כן שם זה הדברים מגבילים. הוא סתנו של עשיו, שהוא יש לו את הקטונת פסים, הוא יש לו את הכוח הלבושים המתוקן, הוא יכול להעיר מתוך הלבוש. אז הוא סתנו של עשיו, גץ אחד ושורף. גץ אחד מפצי שלך שורף את כולו. שהוא יש לו את המפתח אפס לפצח אותו ולגלות את הרקנותו, את שקרו של הנחש הקדמוני. שהוא מושך כלפי מטה, ובא יוסף ומנטרל אותו. בא יוסף ולוקח את אותה ענה, את אותה אכילה, את אותו יופי, את אותו תואר, ומראה איך הקדוש ברוך הוא אמר, כן מכל עץ הגן אכול תאכל. בקדושה, בטהרה. אבל אז הרב הולך עוד צעד. הוא אומר, אז יש מקום להתבוננות, אומר לנו כאן הרב, שהוא סתנו, הוא מצד צור מרע, שהוא מנטרל את ה... את עשיו. ומשיח בן דוד הוא מצד העשה טוב, מצד ההתרוממות. אם אנחנו נמשיך גם את ההגבלה של הפרק הקודם, אז יש לנו בחינה אחת בארץ ישראל שהיא בחינה להוציא אותה מן הגלות. זה הבחינה של יוסף שהיא באה לרומם אותנו מהרע, להוציא אותנו מתאומת העמים, מתאומת אומות העולם. וארץ ישראל באמת בעצמה היא כבר, גם אם אנחנו עכשיו לא משיגים את הכוח הקדושה העליונה שיש בארץ ישראל, דיינו בכך שהיא מצילה אותנו מאומות העולם. גם בצד החומרי שבה, עוד לפני שהגענו לצד העשתו שבארץ ישראל, כן, אני רומז כאן לדברי הרב בעניה, שכתוב פעמיים ארץ בפסוק. אתם זוכרים? דף ממלף, שהיו רב נחמן ורב יצחק, מי זה היה? יושבי בסודתה, היו לפניהם תמרים ורימונה, הוא חשב קודם כל לברך על הרימונים שהם קדומים בפסוק. מה פתאום? תברך קודם, זה קודם לארץ, אבל זה קודם לארץ השני, והוא קודם לארץ הראשון. ואז הוא אמר לו, מה נע ונרגה דפר זלה ונשמעי נח? מי ייתן לנו רגליים של ברזל ונשמש אותך? אז הרב אמר שם, יש פעמיים ארץ. גם הארץ השני, שהוא כביכול הקשר לארץ ישראל, לא מצד הסגולה שבה, אלא מצד החומריות שבה, הוא קודם לארץ הראשון, שאם הוא במדרגה, אם הוא קרוב יותר לארץ, זה דיינו שהצד החומרי שבארץ ישראל הוא לא מהווה נפילה. אז לכן הוא אומר לו, מי ייתן לנו רגליים של ברזל? שגם הרגליים הם יכולים להתחזק. אתה נותן לי אפשרות, אתה נותן לי הכשר, חלב חיטים יסביעך, לחזק את הצד החומרי שבי, שאני יודע שבסופו של דבר הוא יישא גם את הצד הרוחני. אז כאן זה הצד של ארץ ישראל, של הארץ השני, שהוא עצמו כבר מציל אותי, דיינו שבארץ ישראל יש לה גם צד של סור מרע, שמוציאה אותנו מן הגלות. אני מדלג לרגע את המשך הפסקה זה חתיכה ראויה להתכבד בפני עצמה, שזה רעיון נוסף. דלג איתכם שנייה. תפכו דף לעמוד בג'. אנחנו נמשיך על אותו קו של בירור הלבושים. מתיקוני העולם הוא שכל הפליאות הרוחניות ישיגו לבוש מהתפתחות הטבע. ומכאן סוד ההתפתחות הטבע באחרית הימים. עניינים כאלה שלא היו מצוירים כי אם בתור פלאים למעלה מדרכי הטבע, מתגלים בעולם הטבע ונעשים לדברים טבעיים. זה כולנו מסכימים. שיש התפרצות של חוקי הטבע. אם כי הייתה גם תקופה כזו שבקפיצה העולם מתפתח כבר לפני כמה מאות שנים, הייתה איזו תקופה, אבל אנחנו היום כבר לא מציינים את זה כתקופה, משום שמיום ליום הדברים מתקדמים. מה שפעם היה נראה, כשגילו את הטלפון חשבו שזה רעידת אדמה טכנולוגית, היום זה כבר לא עוקבים אחרי אנחנו היום לא מודעים למה שגילו היום. וזה התקדמות, זה עוד לא נכנס לשוק, אבל כבר גילו. זה מתקדם בקצב מסחרר. איך אמר לי מדען אחד, ב-50 שנה האחרונות מאגרי המידע של העולם, הרי השם, בזכות המחשב אפשר לאגור את כל מאגרי המידע, נכפלו פי שבע. אנחנו בכלל לא יכולים לעקוב, זה התפרצות של כוחות הטבע, זה אנחנו רואים לימינו, כל, אנחנו לא יכולים למנות את כל התחומים, בעיקר בתקשורת אגב. פעם חשבו שעיקר ההתפתחות יהיה כלפי החלל. אנשים השקיעו המון בחלל, ודווקא ההתפתחות כלפי החלל פתחה, אבל לא בקצב. מי שהשקיע בתקשורת הרוויח יותר. זאת קודם כל ההתפתחות היא מיניה ובה, ביחד, לאחד את הכל כאן. טבע מתוך הטבע. אז איך אנחנו מתבוננים? חסרי ההכרה דומים להתייחס אליהם רק לצד הטבעי שבהם, ואינם עומדים על הצד הפלאי שיש בהם. מי זה חסרי ההכרה האלה? הם יכולים להיות מכמה סוגים. חסרי ההכרה זה כל מי שמתבונן, יש פה רק התפתחות טבעית. אין תוך, יש רק לבוש, אין פנים. אז זה יכול להיות אלה שרוצים לשקוע בעולם החומרי, אז הם מסתכלים רק כלפי חוץ. יש לי מה לאכול, יש לי מה לשתות. דיינו. חסרי הכרה, חסרי דעת. וגם אלה שיש להם נטייה לקודש, לרוחניות, אז הם רואים את ההתפתחות, הם אומרים, גוואלד, יש פה יצרה משתולל כאן. אסור, שקט. נוראי. זה גם כן חסר להם את ההכרה שיש לבוש ויש תוך. אני אומר לכם בסוגריים, האתר של הישיבה כאן באינטרנט, זה היה, כשרק גילו את ה... רק עוד לא ידענו להשתמש בזה בכלל. רק אמרו לראש הישיבה, יש כזה דבר, יש כזה דבר. אז צריך להשתמש לזה לקדושה, אז מיד הוא שם, אתר של הישיבה הוא אתר הראשון של קדושה, והגדול בקדושה. גם כן המשיך להתפתח. במקום, איך התגובה הראשונה, אני זוכר שראש הישיבה היה, יש כזה דבר? אז נעשה אתר ישיבה, בואו מיד נחשוב איך להשתמש, להוציא מזה, לחי בעלה מביתנו יורישנו אל, ויקנו, להוציא ממנו את הצד של הטוב. כמובן, אחר כך כל האזהרות וכל הדברים, הוא גם מוציא מכתב, נכון, לכל ההורים באיזשהו שלב, לפני כמה שנים זה היה, 5, 10, לא זוכר. לפני, הראש השבוע הוציא מזה מכתב וכל ההורים, זה, להיזהר בבית, לא, זה ודאי, האזהרה, אסור מרע, הוא קיים. אבל הדבר ראשון בצד המערכתי, משום שאם אתה רק חסר ההכרה, אז אתה רואה איזו התפתחות טבעית, אז אתה בלחץ, אתה אומר, הטבע משתגע. החומר עומד לבולעיני חי. אולם לא כן הוא יחס של בהירי השכל וההכרה. לכל הדברים האלה. שבכל מה שהטבע מתפתח יותר, מכירים הם את הערך הנשגב והאמיתי של הפליאות שהם למעלה מדרכי הטבע. והם יודעים כי אח, האח הזה הוא קיצוני, הוא חמור, הוא חותך. הוא בא להגיד, אתה יודע מה? כל שאר הדברים זה פירורים, זה חולף. אבל הקדוש ברוך הוא, המנהיג את הבירה, זה רק לדבר, אך בא לחלק, אך לרגלי ההשתלשלות, הדברים הגבוהים ההם משיג גם הטבע כוח של התפתחות, והוא נעשה לבוש לפליות הנשגבות. דע לך, אם אני מגדיל את הלבושים, אם אני מגדיל את הטבע, אנחנו רגילים, כשלומדים את הכוזרי, לומר זה לא גמטריה של הכוזרי, זה גמטריה של הזוהר. שאלוקים גמטריה הטבע, נכון? אבל יש עוד גמטריה בזוהר. כיסאות לבית דוד, כיסאות גם גמטריה הטבע. בצורה, כיסא זה גם כן גמטריה הטבע. כיסא. איך הוא דורש שם? השמיים כיסאי והארץ אדם רגליו. אז גם בסופו של דבר הטבע הוא צריך להיות כיסא, כמו שנראה שמשיח בן יוסף הוא מהווה כיסא, ואין מלך בלי כיסא. גם כשמשיח בן דוד יושב על הכיסא, הוא צריך את הכיסא, ומלך בלי כיסא הוא לא מלך, הוא צריך את משיח בן דוד גם בסוף, כל אחד התפקיד שלו. הלבוש הזה זה הכיסא, זה הטבע. אתה רואה התפרצות של טבע, זה אומר, יש קטונת פסים גדולה, אז יש דברים פליים שצריכים. אתה בא לבשר לי שבעצם התוך הוא צריך להיות בהתאם. אני מרחיב את הכלים בגלל שהאורות צריכים להעיר, להתגלות יותר ויותר. זה בא לבשר, כמובן צריכים להיזהר, כשיש חשמל, מי אתה צריך להביא את זה? שלא מישהו יתחשמל כאן. אבל החשמל הוא טוב, אבל תיזהר, תחסה את הכל, שחלילה לא יקרה פה תאונה. אבל החשמל הוא טוב בטבעו, הוא מעביר. הטבע כאן הוא יעביר תוך, הוא בעצם בא לבשר גם כן על בואו, זה התגלות של משיח בן יוסף, והוא בא לבשר את התגלות משיח בן דוד. זה המיתוך של הרב צבי יהודה. אתם זוכרים? מיתוך ככה, הוא מיתוך. המיתוך הזה, זה מיתוך הלבושי מתגלה האורות. זה סוד הרבה, זה סוד שכל בחינה נעשית, לבושים של הבחינה הלמעלה, אבל הבחינה שהיותר עליונה היא המוכין של הבחינה שמתחתיה. נדלג עוד טיפה. תפתחו פרק נ"ז. נמשיך עם אותו קו, עם אותו בירור. כל דבר נברא בטבע הראוי לו. מה קרה שאתם שותקים היום? אני נותן לכם לדבר? או שיש אורחים, אתם מתביישים? כל דבר נברא בטבע הראוי לו. והוא מרוצה ומוצא נחת רוח בטבע שלו. זה המימוש העצמי. אני טוב כשאני משתלם. טוב עם עצמי. ואם לפעמים יש לו מי שאינו מרוצה בשום אופן מהטבע שלו, הרי זה לסימן מובהק שאין טבע זה שלו. בסוגריים, קרי, משבר. גילי ההתבגרות, גילי אני אומר, בגלל שיש פעם, אחר כך פעם שנייה, אחר כך פעם שלישית, אחר כך, אתה יודע, בגיל 40 אומרים לזה בעניין, גילי ההתבגרות. אבל לא, אומר, זה בסדר. כל פעם שהוא לא מרגיש טוב עם עצמו, צריך להחליף לבושים. זהו, זה כבר לא שלו. זה היה טוב, היה מחמד, זה עברנו, זהו. עכשיו תן לו, תראה את המשבר כלידה, תראה את זה שעכשיו הוא צריך לבוש אחר, תגדיל לו את המידות. אם לפעמים ישנו מי שאינו מרוצה בשום אופן מהטבע שלו, הרי זה לסימן מובהק שאין טבע זה שלו. זהו, הוא שהיה, עכשיו נגמר. ודווקא מפני זה, ישנה בקרבו ההתנגדות לטבע שלו, ולא ינוח ולא ישקוט, עד שיגלה את טבעו הנכון המיוחד לו. זה כשהוא בריא. אם הוא לא בריא, אז הוא ינוח וישקוט, והיא מרוסק מבפנים. זה, כשהמערכת עובדת, זה מה שיקרה. לא ינוח ולא ישקוט. וזה המרידה הרוחנית שמפורסם בדברי מרן הרב, שנכון זה מרידה, ונכון זה משבר, זה נכון, אבל זה בעצם תובע מאיתנו להגדיל את הממדים. זה מראה שהטבע לא שלו. אז אם הטבע כבר לא שלו, הוא כבר שייך לממדים אחרים, אתה צריך להיות בהתאם. לפעמים, כפי שנראה, הנה, מיד. מכאן, זה בשבילך, יעקב, מכאן אנו עומדים על סוד ההתגברות סוד התגברות התנועה לשיבת ארץ ישראל, לשיבת ישראל לארצו בזמן האחרון. אני כבר לא יכול להישאר שם. לא יכול, לא יכול. לא, לא, לא יכול בגלות, לא יכול להישאר. לא, אלף סיבות, לא סובל. לא, הוא לא, עדיין לא הבין שום דבר מצד הקדושה, מצד ארץ העליונה, מצד השכינה, מצד מציב גבול אלמנה. הוא לא מבין כלום בזה. זה כבר אומר שהלבוש שלו הוא גדל. זהו. החליפה הזאת זה של הבר מצווה, עכשיו צריך חליפה של חתונה. זהו, התרחב הבחור. תחליף לו. הלבוש הזה לא מתאים לו יותר. זה עדיין, זה לבוש של קודש, אבל זה לבוש. וגם אחר כך מתוך הלבוש ניצוק את התוכן היותר פנימי. עם ההסתייגות הגדולה של הרב כאן, שאם אמנם ישנן פגמים ופרצות שונות בדעות ובמעשים, אתה רואה שבתנועה לשיבת ארץ ישראל לא נעשית מצד המוחים, לא מצד גדלות, לא מצד הכרה בסגולתה של ארץ ישראל, של כנסת ישראל. בכל זאת, הרי ישנה בזה עצמו ראיה גדולה. על ערך הטבע הבריא של ישראל. זה מראה שגם הטבע הוא נורמלי. אם זה היה נובע רק מתוך תלמידי הגר"א, תלמידי רבי מנחם מנדל מויטבסק, תלמידי אור החיים הקדוש, שעולים, אני הולך אחורה, כן? אז היית אומר, זה לא בגלל שהטבע הוא קדוש. אתה מתאים את הטבע לפנימיות. אבל הכל מתחיל מיניקה פנימית. הכל מתחיל מהאתרוג. אני ממש מתכוון שהכוונה כאן, מה שהרב כותב כאן, והדרבה בזה עצמו שאנו רואים שאפילו אלו שהתרחקו מהקדוש ברוך הוא ותורתו ויבש מעיין אמונתם, גם אנשים הריקים ופוחזים בכל זאת נמשכים לארץ, יודעים אנו שכל זה נובע מפני שהטבע של ישראל מתנהג לגלות. זה ממש הערבה, דווקא מתוך, לא מתוך האתרוג, דווקא מתוך הערבה שאין לו פירות ולא ריאר ולא שום דבר, שמה מתגלה הסגולה. האושנה זה דווקא הערבה. שמה מתגלה הסגולה של ישראל. לא דווקא אלה שהמעשים הגדולים מנחים אותם, או התורה הגדולה שלהם מנחה אותם. דווקא אתה רואה את הטבע הסגולי של ישראל ממש מתוך הריקים. שאתה רואה, זהו, יש רק את זה. אתה לא יכול להתעלות בשום דבר. אז דווקא שיבת ציון, אומר הרב, שהתגלתה ואת ארון ועריה, זה עוד הוכחה כפולה ומכופלת להפוקם עם אלה שחושבים, לא, אם זה היה לאן הנשמיה, הייתי מסכים, זה נכון, זה גאולה. אבל עכשיו שאני רואה שזה בא מהציקי גדרה, זה בא מתחתית החבית, מהשמרים שמת... זה כנראה שלא. אומר הרב, אתה פשוט לא קורא תמונה. להפך. להפך, ההפך הגמור. זה מראה, זה עוד וסימן, שזה נובע מצד הסגולה הפנימית של ישראל. זה מראה שהטבע הישראלי מתנגד לגלות. מצד הטבע שלו הוא מחפש דרכים איך לצאת, ולבוא אל מקור טבעו שיתגלה עד... שיתגלה עת יבוא משיח צדקנו. וזה תוקף גדולתם וקדושתם. כשם תראו איך הוא מסביר עכשיו שני עניינים יסודיים מאוד בגאולה, ממעייני הישוע. דבר ראשון, כשם שבגלות מצרים חשו ישראל והרגישו בעצמם ברגע האחרון של הגלות שאין להם עוד שום אפשרות להישאר במצרים אפילו רגע אחד ולא יכלו להתמהמה ולכן נחפזו מיהרו לצאת משם. זה שמיהרו לצאת משם זה משום זה. כן יהיה גם בגלות העתידה שכל ישראל ירגישו שאין להם עוד שום מקום בגלות ומוכרחים הם לנוס משם ולבוא לארץ ישראל. זה חידוש. אתם שמים לב מה שעשה הרב? איך אתם הבנתם עד עכשיו ולא יכלו את מאמיה? ויופרו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו את מאמיה וגם צדה שלהם. משה רבנו, אנחנו עכשיו יוצאים, שנייה, זה בתנו, עכשיו כולם יוצאים, אין לי ברירה. המצווה היא זאת שדוחקת, הקדוש ברוך הוא זה שדוחק, ולכן, וגם סוכות מצות, כאילו חמץ, כאילו, כי גורשו ממצרים. לא, הרב לא אומר כך. אומר, הם לא יכלו להתמאמה. כמו שחזל דורשים על, ולא יכול יוסף להתאפק. הוא רוצה להתאפק, רק הוא לא יכול. אז ככה הוא אומר, הם לא יכלו להתמאמה, מצד הטבע הפנימי שלהם. זהו, אנחנו דיינו. המלכות נוגעת בחוותה כימונימה. אני עכשיו, הם מחמצן במצרים. אני חייב לצאת משם. לכתך אחריו המדבר, העיקר לא להישאר פה. אבל הם היו ברמתת שערי זה, למטה, תחתית המדרגה. כן. לא מתוך הכרה פנימית של והייתי לכם אלוקים, הם עדיין לא ספרו את העומר, הם עדיין מאכל בהמה, הם כלום. אף על פי כן, הטבע הבריא הוא לא יכול, זו ההתעוררות הטבעית שבישראל, שהיא הלבוש הקדוש. זה בירור ראשון. בירור של פסוק ולא יכול להתמאמר. זה חידוש מה שהרב ככה משחיל לנו בדלת האחורית. עניין נוסף, וזה היה העניין של הסימן. פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, אומר להם יוסף. בעל הלבושים. זה יוסף. מה הוא אומר? פקוד יפקוד. למה זה הסימן של הגאולה? שהיה מסור בידם, כך אומרים חז"ל, נכון? בגלות מצרים. כי הגואל האמיתי יגלה, מה זה? תראו, זה פילי פלאי מה שהוא אומר הרב. זה גם דרוש נפלא וגם עמוק מאוד. כי הגואל האמיתי יגלה את הרצון. פקידה זה עניין של רצון. זה עניין של רצון. והשם פקד את שרה כאשר אמר כל עניין אלה פקודי המשכן, כל הפקודות שיש בתורה, בסופו של דבר אנחנו אומרים, זה התפרטות, זה התעוררות של לחצות. אני פוקד, אשר פוקד אליי יום יום, שהוא רוצה אותי, לכן הוא בא לבקר אותי. לכן הוא אומר, מה זה פקוד יפקוד אלוקים אתכם? שהוא רוצה. מי רוצה מה? פעמיים, פקוד יפקוד. אחד מלמעלה, אחד מלמטה. הגואל האמיתי יגלה את הרצון של הפקידה העליונה. זה פרשת השמות, זה התורה הגואלת. שהוא מעורר את דודים. הוא מעורר, הוא בתיקון חצות, אומר, לא יודע מתי הוא זכר השמי, לפתח היה, אז הוא אומר, והקדוש, הבן יקריא לי, הוא לא יכול להשאיר את ה... את הרצון העליון אדיש, אז הוא מגלה את הרצון של הפקידה העליונה, וגם יעורר אז בישראל רצון של יציאה מהגלות. פקוד, יפקוד. פקוד מצד מעלה, יפקוד. יפקוד וחוזר. פקוד מספיק אחד. למעלה רק צריך, יש כל כך יותר ממה שהרגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להניג. אתה רק עושה חוק קטן ו... זה פורץ. פקוד. רק... תעורר משהו, חור קטן, תעורר את, את היערה העליונה. אתה לא צריך מעבר לכך. הקדוש ברוך הוא רוצה הרבה יותר ממה שאתה רוצה. רק תפלס איזה דרך, תעיר איזה משהו קטן. אבל למה אתה צריך עוד, יפקוד, כל הזמן. עוד ועוד ועוד ועוד, עוד בכיתה א' ובכיתה ב' ובשורה... וכל מעיר לעיר, משעה לשעה צריך לחזור עוד ועוד. זה היפקוד, זה מלמטה. יפקוד מצד מטה, וכן יהיה הסימן בגאולה עתידה. שבזמן שירגישו ישראל בגאולה מתקרבת, יתעורר אצלם הרצון לנוס מן הגלות, ואז יגאלו גאולת עולמים. לענייננו, מעבר לרעיון הנפלא והעמוק שהרב מעורר אותנו, מלמד אותנו, ההתעוררות, ההשתוקקות לצאת מהגלות מארץ ישראל בכל השלבים שבה זה התעוררות שהלבושים שלנו, הכלים שלנו מתרחבים. זה הרצון. וזה עבודה של משיח בן יוסף שהוא מעורר את הרצון. זה תיקון חטא המרגלים שאנחנו נמצאים בעיצומו, זה בין המצרים שאומר ואני שמחה לעשות פרופגונדה, אתם זוכרים? הוא אומר, כמו שעשו המרגלים, הלכו מאוהל לאוהל, אז צריך לעשות כנגד. צריך לעשות פרופגנדה, תעמולה. מה זה התעמולה? זכרה, זה הדמיון החיצוני של חטא המרגלים. כאן זה לא הדמיון החיצוני, זה לעורר את הרצון. אתה דופק בדלתות, פנים אל פנים, אתה דופק, דופק אחד ועוד אחד, ואתה עכשיו פועל את היפקוד. זה מה שהבן יוסף, הוא עושה את זה טוב מאוד, יש לו את הלבושים, יש לו את הצורה, יש לו את החן, יש לו את התואר, אתה לא מדבר מגבוה ככה כמו איזה חללית, שאתה... לא, מעורר, יש לו את החן, מלמטה. יש לו את הקטונת פסים, מעורר את הרצון. אם כי באיזשהו שלב, הרצון מהלבוש לרצון של התוך כבר מתשתש ועובר, ועובר שלב, זה נכון. זה עוד נראה בדברי מרן הרב, יש צבעים, יש בסולם של התעוררות הרצון, יש בהתחלה התעוררות של אני לא יכול לשאר ברצע עמים, ויש פתאום איזשהו רצון, גם משתוקקות של לימוד תורה, של אור, שאז אני עובר. אנחנו אמרנו, כבר הזכרנו כמה פעמים, אנחנו כבר בשלבים שאנחנו יוצאים מהלבושי ונכנסים כבר לרצות את האור עצמו. אנחנו כבר בפעמי משיח בן דוד, לא רק בפעמי משיח בן יוסף. שכבר יש הרבה מאוד כלים, והכלים האלה צריכים אורות שאני חזק אותם. כאילו יש לי כל כך הרבה נשק, אני כבר לא יודע מה לעשות. יש לי בולדוזרים, אני כבר לא יודע מה לעשות אותם. אני כבר אולי מתחיל להרוס גם את הבניין של עצמי. משום שפה יש לי הרבה מאוד כלים, וצריך את התוך, צריך את הרוח, צריך את התורה. אבל זה הציר שהרב צייר לנו. טבע הקדוש של ישראל הוא מתגלה דווקא מתוך היסוד של משיח בן יוסף. זה בדברי התלמיד, בדברי הרב. אני יכול להגיע עד הנקודה, הנקודה עצמה צריכה עוד התבוננות, וזה יוצא טוב משום שהזמן נגמר. אבל עד הנקודה, הרב כותב לנו באורות ישראל, לאומיות ישראל, הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה. והאחרונה היא אורה ונשמתה של הראשונה. זה מבנה בסיסי מאוד. המוחין של הדרגה העליונה היא המחיה, הנשמה של הדרגה התחתונה. הדרגה התחתונה של העליונה היא הלבושים של הדרגה שמעליה. והיא עצמו, הלבושים של הדרגה, היא עצמו המוחין של הדרגה שמתחתיה וכן הלאה. כמו בצל כזה, ששכבה שכבה. הלאומיות שבישראל זה הלבוש, זה המלכות. הלבוש של נשמת האומה. שתיהן יחד ממקור אלוקים חיים אינן יוצאות. שלא תחשוב שיש פה לבוש חול. לא, הכל זה השתלשלות והסתמצמות מאור אינסוף ברוך הוא עד המלכות, עד למטה. יחד הם יונקים. והשפה של שתיהן זה אמת ואמונה. וממעיין האמת והאמונה האלוקית נובעות. זה המקוחיותם, זה המים שלהם, זה התפעול שלהם. אמת ואמונה. רק שהיה גלות, כל ימי הגלות נשבר הכלי לגמרי. אין כלים, אין מלכות, אין ארץ, זהו, כולם החוצה. כלי לגמרי. הקהילה, שיבת טובי העיר, כל מה שיש בגלות, זה לא הכלי, זה לא המלכות. אבל האור נשאר, מוציאות פוחות באוויר, אבל פוחות באוויר. ולכן, והאור בצורתו המופשטת, ובפני עצומה, אך כלפי מעלה. בעצם, אין לו מה לייחס למטה, אז הוא כל הזמן דואג רק למה שמעליה. במקום להיות נשמה שמחיה את הגוף, אבל אין גוף. אז מה אני דואג? אני רק דואג לדאגה כללית, לרוח, לתורה, ליהדות, לדת שבי. וכן הלאה, הרב מתאר, באמצע הוא מבאר את ההבדל שיש בלאומיות שבישראל, ובלאומיות שבאומות העולם. פה הוא אומר בתמצות מה שהוא מבאר בעריכות במהלך האידאות. גם כן, הוא עושה איזה תיאור, ממש תמצות, אם אתם רוצים לראות תמצות של מהלך האידאות, זה פה בפסקה ד', בית ראשון, בית שני, הפלוס, המינוס, יש לפעמים אי איזון שבתוך ישראל, בין הרצון לחומר ובין ההספקה של הרוח. יש אי איזונים בשני הכיוונים בישראל, בית ראשון, בית שני וכו' וכו'. ההוד, ההוד זה בית המקדש, כשהרב מתכוון ההוד זה ארץ ישראל בצד הפנימי שבה, אבל אני מדלג על כך. עד שהוא מגיע, פסקה ה, תוך כדי הוא מסביר מקור החוצפה של עקבתא דמשיחא. זה היה כדי לאזן, זה חוצפה, זה רע, אבל זה חוצפה שאתה תבין לקראת מה אני הולך. היא באה לאזן את עודף הרוח שהיה, אז היא באה לחזק את הכלים. כשיש יותר כלים כדי לאזן, אז יוצר חוצפה, זה היה, אתה מדגיש את הצד הנמוך ולא הצד הגבוה. זה תוך כדי הרב מסביר. פסקה ה, הרב כותב כך, אני קורא באמצע. אמנם באחרית הימים, כשהתעוררו ישראל לאהבת ארץ ישראל, ותהיה תשוקת האומה גדולה אליה, יהיה נקל לקדש את הרוח מפני שרעיון הקדושה קשור הרבה בארץ ישראל, כמו שעצם הקדושה בפועל נעוצה בה. על כן תטהר גם את הרוח אשר תפגע וקלט, שנפגע וקלט בקרבו איזה זוהמה. כי וכיפר אדמתו עמו. האדמה היא תכפר גם על העם, שהצד היותר עליון. מה הרב כותב כאן? הרב מעמיק לנו את הציור שציירנו של הלבוש והתור, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. הרב אומר, דע לך, שמה שמקדש את הרוח, אי אפשר למשיח בן דוד ממשיח בן יוסף. אתה חושב שאהבת ארץ ישראל היא כביכול שייכת ללבוש שרק אוגר בתוכו, רק שהוא יהיה מוכן, יהיה מסוגל להכיל את האור הגדול שיזדקך, אתה טועה. זה לא, זו ולא רק זו, זה נכון אבל לא מדויק, זה לא רק כך. אהבת ארץ ישראל גופה היא באה לקדש את הרוח. תדע לך שהתורה שיצא אחר כך תהיה תורה יותר גדולה. וכיפר אדמתו, האדמה עצמה היא מכפרת, היא מטהרת, היא מזככת. משיח בן יוסף בעצמו, זה שהוא המשביר, המזון שאתה אוכל מיוסף, זה מזון טהור. זה קומה נוספת ממה שאמרנו עד עכשיו. זה הכרחי שיבוא בצורה כזאת. איך נסביר את זה? כמו הבח. אתם מכירים את הבח בסימן רשחת, בלכות ברכות, באור החיים, שהוא אומר, הרי כתוב בטור, הוא אומר, יש מי שבנוסח על המחייה. לאכול מפריה ולזמוע מתורה. בח מפורסם, נכון? שהוא אומר, יש אומרים שמה מה אתה צריך לגרוס, לאכול מפריה ולזבוע מטובה. להפך, המדרש אומר, וכי לאכול מפריה הוא צריך, משה רבנו למה הוא רוצה להיכנס לארץ ישראל? כי הם את המצוות, ולאכול מפריה, אז עכשיו אתה רוצה להכניס, לקדש את הנוסח, לאכול מפריה ולזבוע מטובה. יש אומרים, כן צריך לגרוס. בא אומר, ודאי שצריך לגרוס, לאכול מפריה ולזבוע מטובה. שעל ידי האכילה, אומר דברים מופלאים שם, על הטור. הוא אומר, שמה שכתוב ותקיע הארץ את יושביה, למה זה כך? משום שכשהשכינה מסתלקת אז רוח הטומאה שורה על הפירות, ואז אתה כבר צריך לצאת מכאן, אתה לא יכול להישאר, אתה לא מצים כבר לארץ ישראל. ולהפך, כשרוח הטהרה היא שורה בפירות ואתה אוכל פרי של ארץ ישראל, הקדושה נכנסת בך. תשוקת האומה לארץ ישראל, כשיתעוררו ישראל לאהבת ארץ ישראל, תהיה תשוקת האומה גדולה אליה, כל כך ינקה לקדש את הרוח. התשוקה הזו זה מטהר, זה מחפר. עצם האכילה, עצם ההתעסקות עם הארץ, היא מקדמת אותנו. היא מזככת אותנו, אנחנו אחרים, שונים. רק שתבנה את הארץ, שתרצה אותה, הוא יותר ראוי להיכנס להיכל דממנותא, מי שיש לו התעוררות של הארץ הזאת. גם החומר שבא, יש לו צד של כפרה. כתוב כאן ברב, שאני חייב את המשיח בן יוסף. את הלבושים האלו, הם לא רק תוך ופנים. ואחר כך, זה כמובן, זה תוך ופנים מול ה... הצד החיצוני, הצד החיצוני טוב, זה צד חיצוני של דבר גדול מאוד וקדוש ועליון, לא. הכלים שלך, הלב, הדם שיש לך, הוא מוכשר לקדושה. ואתה לא תוכל להבין את המסר היותר גדול ממה שרציתי למסור לך בלי הלבוש הזה. אפשר להבין כך את דבריו, הסירו הבגדים הצועים מעליו. קודם כל תוריד את הבגדים הצועים, בגלל שכל עול שיש לך בגדים צועים, אתה לא יכול להבין מה שאני רוצה. אתה לא יכול להיכנס פנימה, את האור של התורה, הוא זהב הארץ ההיא טוב. כי אין תורה כתורת ארץ ישראל. אני צריך להיכנס לארץ ישראל, ואז יהיה לי את התורה של ארץ ישראל. או ההשתוקקות, איש ואיש הולד בה, אחד הנולד בה בפועל, או לפחות גם אם אתה לא שם, אתה מצפה לראותה. מי שהיה לו את הציפייה, את הצימאון, את הרצון, את ההשתוקקות, מי שיש לו את ההשתוקקות לגאולה, אז יש לו גם כן איזה צינור של הבנת, של תורת הגאולה. פסקה הבאה, היא צריכה יותר ביור בדברי אורות ישראל, במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומית ישראל מצד עצמם, עד כאן זה טוב, ואז הרב אומר, שיש פה השלב של השבירה של משיח בן יוסף נהרג. וזה צריך להבין. פה מביאים גמרא נוראה בסוכה, הרב, שהגמרא לשני המנד אמר, ביטול יצר הרע זה כמו ביטול משיח בן יוסף. פה הדברים צריכים עוד עמקה, עוד בירור. הרי לפי ה... לפי מה שהבנו עד עכשיו, לא צריך שמשיח בן יוסף ייעלם חלילה, אלא הוא תשתית, הוא התשתית, הוא היסוד, הוא הכיסא למדרגה שמעליו. ופה יש פה איזה תיאור שכשיש מדרגה שמופיעה מעליו, אז הוא נהרג. אנחנו נרצה להסביר שהכוונה נהרג זה מתקלל בתוכו, ואז צריך ביור. תעיינו בסוגיה ובעזרת השם בלי נדר, נתבונן בפעם הבאה זאת.